אני להקדיש את השיעור הזה לזכרו לעילוי נשמתו של רבי אברהם שבתאי מלוס, שנפטר לפני פחות מחודש על ידי רעייתו שיושבת פה בינינו. אתמול בבוקר בשעה זו שיבחתי את אלה שהתכנסו לשיעור, שהוא שיעור בענייני הלכה פה בבית הכנסת, ואמרתי שבדרך כלל שיעורי הלכה שאני נותן בימי העיון, הלכה הכוונה כמובן שיעורים במצוות התורה, הם לא מושכי קהל גדול. היום צריך לשבח גם את המתכנסים היום שהם באו לשיעור בענייני הלכה. זה מכניס אותנו ישר לנושא. האם באתם היום לשמוע שיעור על סיפור או על חוק? זאת השאלה. יש כאן כאלה שבאו בשביל הסיפור ויש כאלה שבאו אולי בשביל החוק, אבל הדבר הזה באמת מכניס אותנו ישר לבעיית ההגדרה. הסיפור על בנות צלופחד בספר במדבר, שהאחד מהם נמצא בפרשת פנחס בתחילת פרק הזי, ואחר נמצא בסוף החומש ממש בחתימה של ספר במדבר בסוף פרשת נשאי. הם סיפורים, יש בהם גיבורים, יש איזושהי עלילה, אבל אלה סיפורים שבאים בהקשר הלכתי, והם באים למעל מההקשר הלכתי. ועל כן אני מכנה את הסיפורים הללו סיפור משפטי. סיפור משפטי פירושו של דבר סיפור שכל כולו לא נכתב אלא כדי ללמד על הנסיבות שבהן ניתנה מצווה מסוימת. אין לסיפור משמעות אחרת אלא המצווה שבאה בתוך אותו סיפור ומחמתו. אנחנו מאתרים בתורה חמישה סיפורים משפטיים. הראשון שבהם זה המקלל בסוף פרשת אמור. זה סיפור על אירוע שקרה, והאירוע מוליד מצווה. מה הראשו של המקלל? סיפור בין המקלל, שהוא סיפור משפטי, המקושש, דומה מאוד. זה סיפור המקושש נמצא בסדר במדבר בסוף פרשת שלח. בשני הקרים הראה אירוע, מישהו עבר עבירה חמורה ולא יודעים מה לעשות לו. בשני המקומות, בשני הסיפורים הללו, מכניסים אותו למשמר, כן, למעצר, ומחכים להוראה מאת השם, מה דינו של המקושש, מה דינו של המקלל, ואז השם נותן הוראה מה לעשות במקושש ובמקלל, וההוראה מתבצעת. הסיפור הבא הוא סיפור פסח שני שנמצא בפרשת בעלותך. ניתנת הוראה ישראל לעשות בשנה השנית את הפסח הראשון, את הפסח הרגיל, ואז באים אנשים ואומרים, אנשים אשר היו תמיים לנפש אדם, למה מגרה? לביתי את בין קורבן השם במועדו. הם לא יכולים לעשות פסח, אבל הם לא יכולים. אז משה פונה אל השם, והשם אומר, כן, כאן המציאו את מועד בית לבחינות. הספר הסיפור השלישי אמרנו. סיפור דומה הוא סיפור בנות צלופחד. אז אנחנו כלומר, הגענו סוף סוף לעניין, אז תפתחו. פרק הזן פסוק א'. מה? החמישי זה גם בנות צלופחד, זה רק רגע, לאט לאט. כפזן פסוק א'. ותקרא בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו מחלה נורא וחוגלה ולכה ותרוצה, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים בכל העדה בית החול מועד לאמור. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה המועדים על אדוני בעלת קורח, כי זה חטא עומת, ובנים לא היו לו. למה התגרשה של אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנח לך העוזר בתוך אחרי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. ויש השלם משה לנור, כן בנות שלך דברות, נתון תתאר אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, והעברת נחלת אביהם להם. ובני ישראל מדבר לנור, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, הוא מבטל את נחלתו לאחים. ואגיל עושה. ואם אין אחים, הוא מטטל את נחלתו לחייבים. ואם אין אחים להביל, הוא מטטל את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה אדוני את משה. האירוע הוא בוקר של בנות סלופחד לטעון את טענתם. ההקשר שבגללו באו בנות סלופחד לטעון את טענתם מהו? אני מחכה שמישהו יצעק. מה? כן, המניין בצורה יותר רחבה. אנחנו יוצאים עכשיו מהמניין המפקעה של פרק הסבב בפרשת מנחה, מפקעה שבו אינו כל יוצאי צבא לאיזו מטרה, למטרה פירושת הארץ, כמו שנאמר בסוף המפקעה, פסוק יונדת, וידבר על הרבה של משה לאמור, לאלה תחלק הארץ במחלה במספר שמות. לאלה? למי? אלה שנתקנו. מי לא נתקן? הנשים. למה לא נתקדו? כי הנשים אינן נחלות בארץ. טוב, יש לנו כאן ציבור גדול של נשים, אז צריך להסביר למה נשים לא נחלות בארץ. נשים לא נחלות בארץ מכיוון שהמבנה החברתי של עם ישראל בתקופת המקרא, כמו של כל חברה חקלאית בעולם, הוא מבנה פטריארכלי. כלומר, מבנה שבו הגורם היציב בחברה הם הדברים, האבות. ולמה? מכיוון שחברה שיושבת על אדמתה ומאבדת את האדמה ומוציאה לחם מן הארץ, עבודת האדמה היא עבודה קשה והיא עבודתם של הדברים. אבל הדברים הם מעבירי הנחלה. והנשים מצטרפות אל בעליהם ואל נחלה בעליהם ועוזבות את בית אביהם. כיוון שזהו המבנה החברתי, נשים אינן יורשות. הנחלה עוברת מאב לבניו הזכרים. ואילו הבנות הנקבות מצטרפות לנחלת בעליהם. וזהו, אלה חוקי החברה בימי קדם. בואו אוסיף משפט להרחבת העניין. מכיוון שנשים עזבו את בית הוריהן בגיל צעיר מאוד, אגב, אני לא אגיד לה מה הוא הוביל לזה כדי שלא תזדעזעו, אז בעצם בית ההורים, האבא הפסיד את הבת. הוא גידל אותה, חינך אותה 12-13 שנה, לא יותר. ועכשיו השקעה הולכת לאיבוד. היא הולכת לבית בעלה במרחקים, בקושי התראו. ואז הנישואים האלה היו תמורת מוהר. מוהר זה התשלום שמשלמים לאחר תמורת נישואי ביתו. המוח הזה, כמו דיברנו קצת בהקשר אחר, הוא גם היה משמש כביטחון כלכלי לדעת שאם תתגרש מבעלה או תתעלמן, היא תזכה במוח הזה. אבות נבונים, אבות ישרים, לא השתמשו בכספי המוח, אלא החזיקו את זה בתור קרן קיימת לבת במקרה הצורך. בחברה היהודית במזרח אירופה בימי הביניים ועד העת החמישה, עד ימינו בעצם, כידוע, היה מחשב הפוך. דהיינו, אבי הבת שילם נדוניה לחתן שנשא את ביתו. מה פשר הדבר? מתי משלמים מוער ומתי משלמים נדוניה? הרי זה ממש הפוך. זה עניין של שוק. אצל ביקוש. החברה היהודית במזרח אירופה, בתנאים של גלות וקלישות מהקרקע, התהפכו על הצורות. הבעיה אחר אשתו, פשוטו כמשמעו. גם בגיל מאוד צעיר, שאני לא אביא לכם כדי שלא תזדעזעו, אבל אחרי שהוא נצבא, הכניסו אותו לחופה, והוא עקר מבית הוריו, והלך אחרי אשתו לגדול, להתחנך, ללמוד תורה, בעיר, בעיירה של אישה. והוא גדל בבית החותן והחותנת. ושם הוא בגדה, ושם הוא עמיד צאצאים. בנים בעצם ניתקו מהעיירת ולדתם, ועברו לחיות בעיירה של נשותיהם. אז מי צריך לשלם למי? אבי הבא. הוא מרוויח חתן, הוא מרוויח בן, של אישים ובעוד, של... עכשיו הוא צריך לשלם נדוניה. ממש, הסגנון החיים התהפך. מה? לחתן עצמו, אין ספק. אמרתי שגם המון עכשיו בעצם היה לקלה. מיועד לקלה. וזה אלה חוקי החיים, אלה חוקי השוק. אבל עד כך ראינו שבאמת כשעם ישראל נטש את ארצו וניתק מעל אדמתו, החברה הישראלית, לפחות במזרח אירופה, הפכה להיות חברה מטריארכלית. האישה הייתה הדמות המרכזית במשפחה, באמת. היא פרנסה, היא הייתה אשת חיים, היא הבעיה הצפת המדינה הולכה להסתדר עם הגויים, והבעיה ישר בבית המדרש ולמד תורה, כל הטובות. אבל בחברה כזאת, וכך באמת היה, הנשים עמדו במרכז. הגברים לקחו אל הנשים, ולא הנשים אל הגברים. אבל אנחנו לא חיים במזרח אירופה במאה ה-18, אלא אנחנו חיים בארץ ישראל של תקופת המקרא. בארץ ישראל של תקופת המקרא, החברה הייתה פריארכלית, הנשים בולכות אחר הבעלים, ולכן נשים אינן מקבלות נחלה בארץ, אלא מצטרפות אל הנחלה של בעליהן. השאלה הזאת אגב עומדת ביסוד ספק הלכתי בקשר לחיוב נשים מדאורייתא בברכת המזון. כי ברכת המזון ביסודה היא ברכה לארץ. כך כתוב בתורה. והחליטה הזאת סברת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. קשה להבין למה חייבים בברכת המזון מדאורייתא בחוץ לארץ, אבל לא ניכנס לזה. והנה נשים לא מוכלות בארץ, אז אולי גם לא חייבות בברכת המזון. למעשה נשים אומרות גם את הברכה השנייה, נודה לך, השם אלוקינו, על שנחלת, צריך לומר, שנחלתנו ארץ כנדת עבר ורחבה, כי הן נוכלות בארץ, זה לא נכון שהן לא נוכלות בארץ. איך הן נוכלות בארץ? באמצעות בעליהן. וחוקי החברה כאלה, שהנחלה הולכת מחבל בנה, והאישה מצטרפת לנחלת בעלה, אבל נחלת בעלה עכשיו הנחלה שממנה נוכלת, ועליה נחלה, ובניה נרשו את הנחלה הזאת, והיא שותפה לארץ הנחלה. אז מבחינה מאוד בצד אומר, השאלה של מצווה בפרש הזמן דרמה, איך נשים, רוב הנשים, מזרחות אשר קידשנו ומצוותה וציוונו על מצווה שהן פטורות ממנו. התשובה הן פטורות, בגלל שזה נסיבות החיים של האישה פטורות אותה ממצוות עשרה של זמן דרמה. אבל הן חלק מעם ישראל המצווה במצווה הזו. ולכן אומר רבנו תם שנשים יכולות לברך אשר קידשנו ומצוותה וציוונו, אבל כשהן אישית אינן מצוות הן כלולות בציווי הכללי על הגזרים, שבעצם הם חלק מהעם המצווה, ולכן הן רשאיות לברך. איך הגענו לזה? הגענו לזה מבנות צלופחד. ובכן, בנות צלופחד ראו שפוקדים את בני ישראל, רק את הגזרים יוצאי צבא, והשם מודיע שהמפקד הזה נועד להכין את ירושת הארץ, והן כמות ומזדעקות. למה הם קבע השם אבינו? אז זה הסיפור המשפטי הרביעי. הסיפור המשפטי הרביעי הזה דומה קצת לסיפור על פסח שני. למה? בדיוק, למה נגרח? כלומר, היה הציווי, בפסח שני הציווי היה למשל הלכה לעשות פסח ראשון במדבר, ואז פתאום קמים כמה אנשים ואומרים, רגע, רגע, אנחנו לא פסח, למה? למה נגרח? אומרים התמאים לנפש אדם. למה נגרח שם אבינו? אומרות בנות נבחר. בנסיבות מאוד רעות, השם ציווה את כל בני ישראל והודיע שהמפקד הזה יהיה מפקד אלה שינחלו את הארץ, באות הבנות ואומרות, למה אם זה השם אבינו? למה אנחנו רוצות לקבל אחוזה? והקדוש ברוך הוא אומר, כן, בנות צלופחד דוברות, הן צודקות. לסיפור הזה יש המשך, והוא הסיפור המשפטי החמישי והאחרון, והוא הסיפור חותם את ספר במדבר. פרק למדבר, פסוק א'. והתרבו שהאבות למשפחת בני גלעד אל מחיר בן מנשה למשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל ויאמרו, את אדוני ציווה על מה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני ציווה על אדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתם מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו נגרע. ואם יהיה יובל לבני ישראל, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו נגרע נחלתם. ויצב משה בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים, זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. לא תיצור מחלת בני ישראל ממטה אל מטה, כי איש במחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. וכל אחד הורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. למען רשום בני ישראל איש נחלת אבותיו. ולא תיצור מחלת מטה למטה אחר, כי איש בנחלתו נדבקו מטות בני ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה תרצה וחובלה ומיקה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהם לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתם על מטה משפחת אביהם. פסוק האחרון חותם את ספר במדבר, ואת המצוות שניתנו בארזות מואב, הוא לא שייך לסיפור שלנו. אם אני אקרא אותו, אז אתם כולכם תעמדו ותגידו חזק חזק, אז אני לא רוצה. ובכן, זה הסיפור עכשיו ככה. הז'אנר הזה שאני מדבר עליו, שאגב, אני, הכינוי סיפור משפטי, זה כינוי שאני המצאתי אותו, כי לא מצאתי מישהו שדן בז'אנר הזה, וכמו שאמרתי, סיפור, אבל הסיפור תפל לחוק. הוא סיפור שבא לספר על היוולדותו של חוק. איך נולד, איך הסיבה נולד החוק. יש עוד סיפורים שהולידו מצוות, אבל הם לא סיפורים משפטיים. למשל, סיפור המחזק של יעקב במלאכה, הוליד מצווה, איזה מצווה? איסור דין בנשה. אז זה סיפור משפטי? אפשר לומר שמספרים לנו את כל מה שקרה שם כדי שנדע אבן הסיבות נעשה דין למשה. זה לא נכון. הסיפור הוא כל כך עצמו, ואז הוא מספר לנו שגם נדע על המצווה. יש עוד כאלה. סיפור מלחמת עמלק בסוף פרשת בשלח, פוליט מצווה. המצווה כתובה במקום רחוק. איזה מצווה? מחיית עמלק. האם הסיפור נכתב בתורה רק כדי לספר לנו על המצווה? מה פתאום? זה בדיוק הפוך. המצווה נספחת לסיפור, כתולדה הסיפור החשוב והדרמה של המלחמה של ישראל בעמלק, נוצרה המצווה, אבל המטרה היא לא המצווה, המטרה היא לדעת מה הסיפור מספר לשם עצמה מה סופר לנו. אבל הסיפור הזה לא סוף חד, או אם תרצו או מקושש או כל סיפור אחר, הוא לא חשוב. אנחנו לא מכירים לא את המקושש ולא את המקלל, וגם את התמים לנפש אדם אנחנו לא מכירים ולא יודעים מי אלה. ואפילו בנות סוף חד, שהתורה חוזרת פעמים על שמותיהם, פעם בפרק הפזיים ופעם בפרק למדבר, הם נשים מאוד חשובות אם כך, אבל מה יותר לא מצווה של תנדרה, בספר יהושע, אין לנו משהו איתן, חוץ מזה שאנחנו מלמדים תורה. אז כמה סיפור הוא לא חשוב, חשוב החוק, אבל מכיוון שהחוק מלך בסיפוריות, אז התורה מספרת לנו את המסיבות האלה. זה סיפור משפטי. המשפט כך והסיפור תפל. אם נחזור לשאלה ששאלתי בתחילת השיעור, האם אני צריך לשבח את אלה שהגיעו הנה לשיעור בענייני הלכה? התשובה היא כן, כי הסיפור אין הרבה מה לספר, אבל על ענייני הלכה יש מה לדון. הסיפור המשפטי בנוי בדרך כלל מארבעה שלבים, ורוב הסיפורים באמת נמצא לפחות את רוב השלבים הללו. שאלה אחת זה האירוע המעורר ספק. האירוע הזה יכול להיות אירוע במציאות, כמו בסיפור המקושש שבני ישראל מצאו בשבת איש מקושש, וזה התעורכה של המחוסים עם זה, וזה יכול להיות אירוע שמתעורר על ידי שאלתם של אנשים, כדוגמה, הטמאים לנפש אדם, כגון בנות שלופחה, שהם באותו, ומעוררות ספק. זה תמיד השלב הראשון של הסיפור. מתעורר ספק בגלל אירוע מסוים שהסיפור מתאר אותו. השלב השני בכל סיפור משפטי זה הוראת משה בשם השם. לפעמים משה פונה אל השם בשאלה ומקבל תשובה, ולפעמים הוא אומר ישר את ההוראה האלוקית, והשלב של שאלה, שאלת משה את השם חסר. אחרי שמשה אומר את התשובה לשאלה שהתעוררה באופן ספציפי בסיפור מסוים, בשלב ג' והוא מהווה הכללה של הדין הספציפי הזה לכל המקרה דומה בעתיד. שהסיפורים המשפטיים לא על עצמם ללמד בעבור אלא ללמד על כל הדין שלהם. אז כאן זה הכללה, מה שנאמר על המקרה הספציפי הזה נכון לכל המקרה דומה. והשאלה הרביעית בסיפור המשפטי זה תיאור קיום ההוראה במקרה הספציפי הנדון. וזה מחזיר אותנו כמובן להתחלת הסיפור. עוד פעם אני חוזר על ארבעה השלבים. האירוע המעורר ספק, תיאור, הוראה משה לשם השם כיצד לנהוג באירוע הספציפי, החלטה על הדבר לכל המקרים הדומים, ולבסוף תיאור הקיום של הוראה השם במקרה הנידון, במקרה הספציפי הנידון בסיפור. לא בכל סיפור משפטי יש לנו את כל ארבעה השלבים הללו, אבל ארבעה השלבים הללו זה המכנה משותף של כל הסיפורים המשפטיים. עכשיו אנחנו רוצים לברר את שני הסיפורים המשפטיים שנוגעים לבנות צלופחד, את הסיפור שבסוף פרשת פנחס ובסוף פרשת נפתלי. מה רוצות בנות צלופחד? מה הן רוצות את זה? רוצות הרשת אותה, לקבל אחוזה מארץ ישראל. וואו, מרד נשים ממש. מה זה הדבר? זה כבר שמענו לפני כמה דקות שהמבנה הישראלי בתקופת המקרא כמו מבנה של כל חברה חקלאית בעולם, לא רק בעולם הקדום, גם בעולם המודרני של היום, הוא מבנה פטריארכלי שהנחלה שאותה מעבדים הגברים עוברת בירושה מאז לבנו, ואנשים מצטרפה לנחלת בעליהם. אז הן הולכות להם מוטט את כל סדרי החברה. מה קורה פה? הם רווקות? יש לנו עצה שהתחתנו. מה השאלה? אז חוסר, רק חוסר דיוק מביא למחשבה המוטעת, כאילו בנות נוסחת מערערות פה על סדרי החברה ורוצות לרשת נחלה. מה פתאום? הן לא רוצות לרשת נחלה, הן רוצות, אבל לא בגלל שהן רווקות מאוד, ולא בגלל שהן נשים שלא חושבות והן הולכות להילחם על זכויות האישה. להפך, אם נעיין בגלל, אז נראה שהן אומרות למה, זה פסוק ד', למה נגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? כלומר, בגלל שאין לו בן, למה נגרע? הקים חזר אם היה לו בן, אז היינו שותקות, לא היה לכם אמרות דבר. אז מה זה נראה את כל חיית נוצחה, ואנחנו היינו מחפשות חתרים שנוכל להצטרף למחלת בעלינו. כלומר, כל הטיעון שלהם הוא בגלל הסיטואציה המיוחדת שלצלופחד יש אך ורק בנות. עכשיו, עדיין לא ברור מה הם רוצות. כלומר, בואו נשאל את השאלה בצורה כזאת. בקיצור את השאלה. לא, זה כולם עברו, אנחנו עומדים כמה ימים לפני מעבר הירדן. לא, אני שייכות לחצי המנשי המערבי דווקא. מה נעשה? ובכן, מה הרצות הבנות האלה? כמו שאמרנו, צריך כאן לצרוז את הרקע המשפטי לטענתה, כי בלי זה קשה יהיה להבין. מדיוקים שונים בתורה למדו חז"ל שיורשי הארץ הם יוצאי מצרים. למה קשה להבין את זה? יוצאי מצרים הרי מתו כולם. והם שירשו את הארץ. הם שירשו את הארץ, זה כמובן לא בפועל, הם לא קיימים, אבל בניהם קיבלו את נחלתה של יורשי מצרים בירושה. זה דבר די מדהים. אומנם יש בדבר בספקות ומחלוקות, אבל בואו נלך עם הדרך הפשוטה. כשיצאו ישראל ממצרים, או לפני שיצאו ממצרים, נאמר בנאום של השם בראש פרשת וירא, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם, ונתתי אותה בארץ כנען למורשה, לירושה לכם, נאמר את זה בו יוצא מצרים. אז ברגע שיצאו מצרים, כל אדם יוצאי מצרים בין 20 שנה ומעלה מונח לו בכיס, מונח לו חלקת אדמה בארץ ישראל שבה הוא יזכה. באים לארץ, מה עכשיו? עכשיו מחלקים את הארץ, כמובן, לאלה שנכנסים אליה, אלה שנפקדו בספר במדבר. איך, מה הם מקבלים? הם מקבלים את נחלת האבא שיצא ממצרים ומת במדבר. אני לוקח אחת משלוש דעות, יש שלוש דעות בעניין הזה ואני לוקח את הפשוטה שבהן. יוצא, שאם היו שני יוצאי מצרים, לאחד היה בן יחיד ולחברו היו 10 בנים, אז 10 הבנים יקבלו נחלה ששווה לנחלת הבן היחיד שירש את אביו מיוצאי מצרים. זה ברור הנקודה הזאת. זה די מוזר. וזה באמת לא עולה השיטה, אבל אנחנו הולכנו עם השיטה הפשוטה. אם כן, אחת מתחלקת לאלה שנכנסים לתוכה, אבל הם מקבלים את החלק שלהם בארץ על פי ירושתם את הקוריה, את אביהם, שהיה יוצאי מצרים. צלופחד היה יוצאי מצרים, ומת במדבר, כמו שבנותיו אומרות, אז מגיע לו ירושה בארץ. אין מי שירש אותו. בכלל אנחנו נתחיל משאלה אחרת. איפה יש חוקי ירושה בכלל? לפני פרשת בנות צלופחד. אין. אין חוקי ירושה. איפה? זה בספר דברים, עדיין אנחנו בספר במדבר. אנחנו, בספר דברים זה רק סעיף בחוקי הירושה שנוגע לבין האהובה לבין הצנועה. אבל חוקי ירושה, איך מורשים? איך הרכוש של אבא עובר לבניו? לא כתוב בשום מקום עד כאן. באמת לתורה אין שום עניין בחוקי הירושה של עצמם, אבל ברור שהם ישראל במנהגים שקדמו למתנת הרוחה. עם ישראל הוא עם, כבר מדורי דורות. אנשים מתו לאחר הרכוש, הבית, המטלטלים, הכסף, הזהב, לאן הם עברו? אז בואו, לבנים ובוחרים. כלומר, אנחנו ישראל, לפני פרשת בנות צלופחד, היה שבנים ובוחרים יורשים את אביהם, ואילו הבנות, כמו שאמרנו, הולכות לבית בעליהם. ואנחנו, מה המקום מהאורח על התוקף של הנוער בבוחר במקרה הספציפי שלהם? מכיוון שלאבינו אין בן, אז הם רוצות לרש אותו, ולא שהנחלה של האחיה תתחלק בין אחים. זה מה שהם בעצם רוצות. אם הם שואלים, אז ממש מפורש לדבריהם, היינו שותקות. אבל כיוון שאין, אנחנו רוצות לרש. שוב אני שואלים, מה המוטיבציה שלהם? אבל מוטיבציה כתובה לא שמים אליה לב. למה נגרש שם אבינו מתוך משפחתו? אנחנו כאן חייבים להעריך קצת, כי אנחנו עומדים לפני אחד היסודות החשובים ביותר בחשיבה המקראית, והפרשנים כאן שתקו ולא אמרו כלום על המשפט הזה, בדרך כלל. למה נגרש שם אבינו מתוך משפחתו? מהו שם של אדם? יש למילה שם כמה משמעויות במקרא. אבל אחת המשמעויות החשובות והמרכזיות בחשיבה בתקופת המקרא של המילה שם זה מה שנותר מן האדם לאחר מותו. האדם יצור חולף. מי יוצא שם, את שמו. שם, הייתי אומר, המהות המטאפיזית של האדם. המהות של האדם שגם כשהוא הופך להיות עצמות, עצמויות באדמה, המהות המטאפיזית של האדם מתקיימת. אנשים זוכרים אותו. המציאות זוכרת אותו. המציאות האנושית, המציאות הרוחנית של האדם ספוגה בשמו של האדם שמת. איך? שני תנאים במקרא יש להישארות שמו של האדם. תנאי ראשון שהוא העמיד בנים, ותנאי שני שהבנים האלה יושבים על מחלתו וממשיכים לאבד אותה, והם יורישו את זה אחר כך מבניהם אחריהם, וכך מדור לדור. וכמו שאמר תוהלת, בכוונה לדור הראשונה, דור המשך ודור המשך והארץ לעולם ומוות. אלה שני התנאים. לא, התנאי הראשון מובן גם לכל אדם בן דורנו. אנשים גם בימינו מבינים שהעמדת צאצאים זה מה שיזכיר את שמם. אבל העניין של הנחלה קצת לא ברור לבן דורנו. נחלה, אדם ישראל בארץ, הייתה חלק בנחלת השם, כי ארץ ישראל היא נחלת השם. גם נחלת צאצאים זה חלק בנחלת השם, כי גם חלקות היא נחלת השם, כי נחלת השם המון נחלת השם הזאת. האדם ממציח את עצמו על ידי זה שיש לו גם לאחר מותו חלק בנחלת השם הכפולה, בעם ובעם. ולשם כך הוא צריך להביא בנים שירשו את נחלתו וימשיכו את קשר החיים מדור לדור. אם חסר אחד משני התנאים האלה, אחד משני התנאים האלה, האדם מאבד את האפשרות להקים את שמו בעתיד. הוא בעצם נחרט מן העולם, לא נחרט מן העולם הבא, הוא נחרט מן העולם הזה. ההנחה היא שיש קיום לאדם, קיום לא פיזי, גם אחרי אותו, באמצעות בנה, באמצעות הקשר המתמשך אל המחלה. במחלה הזאת, את המחלה הזאת הוא נרבה בזה הפעם, הוא הוציא ממנה לחם מן הארץ, והוא נקבע חוקר למוחו, ונאסף במחלה השפחתית אל אבותיה, וכך שמו נזכר. עכשיו תקופת המקרא יותר מאשר החרטת שמו. זאת רק הדבר שאדם לא יעמד צלצאים או יעדה את מחלת הבטחה, זאת רעה הבטחה, כי כך לא יבחר שמו בעולם. מנגנונים שלמים של מצוות נעבור לגן על קיום שמו של האדם לאחר אותו, כדי שהוא לא יתקרק, לא יתגרק ממשפחתו ומבית אביו. מנגנון חשב זה לדאור לכך שיהיו לו צאצאים, אפילו אם הוא מת בלא צאצאים. ייבום. מה אתה יכול לצלם בו? ולא יתמחה שמו ישראל. הבנים והאחרים מאשת המת, לאחים של המת, נחשבים כצאצאים של האדם שנפטר. יש כאן הרבה סודות והרבה לא נעמו בו. המנגנון השני נועד למנוע את יציאת המחלה מהאדם ישראל, וזהו המנגנון של הגאולה בעבר. אדם לפעמים נאלץ מתוך התרוששות כלכלית למכור את מחלתו, קרובה מצווים לגאול את מחלתו מהקונה ולהשאיר אותה למשפחה. ואם לא חפש, בעת מה היובל, הוא מחזירה את המחלה למי שנאלץ להיפרד ממנה, וכך בעצם אין מכירת קרקעות אמיתית בעם ישראל. הצירוף של שני אלה, הדיבור והבלימה, הוא מגבור, הוא שמבטיח לכל אדם ישראל ששמו הוא זוכר לדורו, ששמו הוא לבד. לקרובים רחוקים. אז אבינו שם קשת צאצאים ישירים יחיו על החלטה. שפירושו של דבר שמו נובע. כי מי שמזכיר את האבות על החלטה זה בלעה. הוא בלעה. אבל לצלוף כל הדבר. והנה, סבכת שיצא למצרים ובחר על החלטה שמו נובע, בגלל שנחלותה לא תעבור, ובלעה לבנה ולבנה עונה. שם אתה אומר לך, קורא. יש מקרים טרעים כאלה. אדם למשל שמת בלא בנים, וגם בלא אישה. אי אפשר לייבל את אשתו. אז הוא מת בלא בנים, ובאמת שמו נובע, ובאמת זה לא פחד. מה אתה עושה? אז יראה לא פחד, כאחרם האלה, שמת במוכלי שיהיה להם נרש, ושאתם שמו כמובן, ואתם עכשיו לעשות. בעוד בנות שלוחה דמות לא. זה חכם פצעים. חכם פצעים שלו. האם שחכבים ששמוח שלוחה מלבד את רואה השנייה בגלל שאתם לא קוראים זכרים? אז מה? חכם פצעות שלו. חכם מתחתן ונרנרת נחדים את שלוחה. אני חושב לעשות להיות חוליה בעבירה של המחלה של צלופחה ממנו אל הנכדים שלו ולנימים שלו וחרקה בגלל שחמש ולא ואין לנו הולכים מבחרים. אז יקרץ צלופחה מאימים שלטון עם משפחתו ולא זאת. אבל זה סופר את מנהגי הירושה שהיו מקובלים. מנהגי הירושה הם כאלה שרבנים יורשים ולא חולה. כי הם לא הולכות אחרי פעמים, וגם לא עוד לא פחק שהם התחתנו, הם נלכו עכשיו עליהם. אז היא כל מבין את השעה. באות בנות של פחק אומרת ואומרות, לא כל מבין את השעה. צריך להתחשב במצב מיוחד לשנות את סוגרי מרושה, כדי שצלוחים לשנות את זכותו לשם בדורות הבאים. וקשר טענתם בפסוק למה בגלל שם אבינו מתוך משפחתו? השורש גרש משמעותו המקורית היא נתק. כזאת. וגרשם גרש נתקל את זה לתרגל למה מתקרש שם אבינו. ינחה שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן. כי אין לו בן, אבל בנות יש לו. כשאנחנו מחזרות למחשבות, למה לא מחשבות? אז אף שמוליד בנות, אין לו המשך. הוא מת ללא המשך, אין לו, זה פשוט שקר. מה עקום המחשבה, אומרות הבנות, שאנחנו נמחת מחלתו של אבינו, לא בשביל להתעשר, לא בשביל להימחן על זכויות הנשים. אלא כדי שאנחנו נעביר את הנחלה הזאת לבנינו, הזכרים אגב, רע הזכרים, והם הנכדים של צלופחה. ונתקר שמר לצלופחה, שמר לצלופחה, נתקר שמר לצלופחה, נתקר שמר לצלופחה, נתקר שמר לצלופחה, נתקר שמר לצלופחה. מספיק שואלה כמו צלופחה, ולא שואלה, אבל יש להם דעה ברורה. סדרי חברה שהם רואים בירושת הזכרים, דבר את דבר הזה, או שתהיה סדרי החברה המקובלים כדי ששמו של צלופחה ייזכר. אומר הקדוש ברוך הוא, כן בנות צלופחה דוברות. יסתנו סדרי החברה, יסתנו חוקי הירושה הנהוגים לפני תביעתה הצובקת של בנות צלופחה. ולכן המקרה שלהם, איך שאח מת והשאיר אחריה בנה, ירשו הבנות את אביהם, לאחר, כדי שהם יוכלו להעביר את הנחלה של אביהם לבניהם אחריהם, וכך נזכה לאחר שהעמיד בנות בניבה, נזכה לשם לאחר מותו. זה בעצם פשר פרשת בנות צלופחה. ודנה אבא רוצה מכאן כל טיעון פמיניסטי בדיוק לזה. הן מזדהות לחלוטין עם המבנה הפטריארכלי של החברה שבתוכה הן חיות, ועל פי המבנה הזה הן טוענות את טענתן, ואם היינו שואלים אותה ומה עם פמיניזם, הן לא היו יודעות על מה אנחנו מדברים. פמיניזם זה רעיון יפה, אבל בכל אופן אנחנו צריכים לומר משהו. ביסוד הטענה של בנות צלופחה עומדת ההכרה שמבחינת ההמשכיות של האדם אחרי אדם אין הבדל אם הוא העמיד בנים או בנות. גם הבנים וגם הבנות מקימות את שם האדם בדורות הבאים. אין הבדל. ההבדל הוא הבדל טכני חברתי, אבל שהוא לא חושב שאין לך מותו, מה בנות הן לא ממשיכות את קשר החיים מדור לדור? אבל זה לא יותר לכם. כלומר, ביסוד הפרשה באמת עומדת השקפה בסופו של דבר שוויונית על איך החיים של גברים ונשים שהוא המשך. מי שהתחתן ומי צאצאים, לא משנה איזה צאצאים. זה לא שהוא יש המשך לקיומו. המשך בתקופת המקרא הזה גם במחרה. אז צריך לא לקחת את כן, לשנות את סדרי הירושה המקובלים ולתת את הנחלה לבנות. וזה עניין פרשת צלופחה. שימו לב שכל עניינה של בנות צלופחה זה בנחלת הארץ. הם לא יכולים לתבוע את הכסף והלוואה שהיה לצלופחה, אף לפי שהם יקבלו גם את זה, אם היה. הם עניינם רק בנחלת הארץ. למה? לא מעניין אותם כל ירושתו של צלופחה, אלא רק ירושת הנחלה. בגלל שאנחנו לא השם. שמה האדם בישראל נזכר אחריו, כמו שאמרנו, בשני תנאים. נזכר. שיהיו ירושים, בנים, נזכר שהבנים יחיו על הנחלה ויהיה יוריש להם. האם אתה אומר לא? עכשיו אני אגיד לכם משפט לסוגריים כאן בעניין הזה, לפני שנעבור לסיפור הבא. ישעיהו הנביא בהפטרה שאנחנו קוראים בתעלי ציבור, מצמיד שני גורמים שנראים בלתי שייכים זה לזה. הוא בא למחם אותם. תסתכלו רגע להישאר מדוגן עם מדבר. נוני. נוני. בסוף גילי. ואז הוא אמרה בין הנחה ומבחה לדמחה ללמור הרדי מבדילה מרנה מעל עמו ואני אמר שריש הן אני את יבש כי חושב את המחת הצריצים אשר ישמרו את שבתותה ירחרו באשר חפצתי ומחזיקים בעבריתי ונתתי להם בביתי ובחומותיי יחל ושם טוב מבנו ומבנות שם עושה את המחת אשר לא יתקרת ובני המחאה המילים על אדוני לשרתה ולעדה שם אדוני ליוקר לעבדים כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בגניתי והריותים אליו קודשי וצמחתים בבית פילפי וכו' וכו'. הגרחים והפרסים נצמדים פה בנבואה הנחמה הזאת. ואתה שואל מה הקשר בין גרים לפרסים? איזה עצמך יש פה? התשובה היא פשוטה מאוד. הגרים בחייתם היא שאין להם מחלה אחת. מאיפה תהיה להם? הם לא קיבלו את זה מושם מהרותיהם, אז אין להם מחלה אחת. והחמסים, יש להם מחלה אחת, אבל הם נטועים במחלה אחת כעת לבש, שאין להם מחלה אחת. אין להם אנשים שירשו את המחלה הזאת. ומחלו שניהם, גם הגרים וגם הפריסים, שמנו לא יזכר. מסיבות שלך. אלה מסיבות של חוסר מחלה שיקרא השם של, של עליה ואלה בגלל שאין להם בנים שיקראו את שם ויהיה מהמחלתו המחלה הולך לאנשים אחרים אבל אין להם שם מה שמחלה אותם הנביא מה שם להם יש תכלית לפרסים אני אתן יד השם בביתי ובחומותיי כשמרים ומבנות זאת נחמה, אבל מכאן אתה למד שאצל אדם רגיל מישראל שהוא לא שריף, אז מה היה ליד בשם שלו? אגב, בנים ובנות, טוב לי בנים ובנות, אתה רואה שזה בהתאם לברשת מאוד סופך, ומביאות לך ששמו של אדם יזכר אחריו. ובכן, ונתתי להם בביתי ובחומותיי, הכוונה לא פחות, בשמיים, בבית שלי, אני אתן להם ליד בשם טוב ובנים ובנות. ולגרים, מה אומר הנביא? אמנם אין להם חלק בארץ, אבל יש להם חלק בבית המקדש. הם יכולים להביא קורבנות, ואביא אותם אל הר קודשי וצמחתי בבית תפילתי. יש להם חלק בקודשים, בקודשי. זאת הנחמה של הנביא, ומזה אתה למד שאלה בעצם היו שני הסוגים המקודחים בחברה הנפשית, בחברה הישראלית בוודאי. מכיוון ששני הסוגים אחריהם. ואני צריך להחשיב אותם. משמע שאתה יודע שהוא לא צריך והוא לא גר, אז היה לי השם שמזכירה, מזכירים אותו לנצח, יהיו בנה, הירושים את נחלתו, כמו שאמרנו. עכשיו נחזור לפרשת לספר במדבר. אני התחלתי בשאלה, למה אתה אדם של בנות סופך דירה כאן מרושת הארץ? והסברנו את זה כמובן. ועכשיו אני אומר, כל הפרשה הזאת שנקראת אצל חז"ל פרשת נחלות, בעצם המשמעות של העיראק שהתורה מעוניינת בשאלת הירושה של נחלה בארץ. איך לא התורה מעוניינת בשום ירושה אחרת? ונמלא אלו בנות סופך דירה בפערת התערתה, לא חושב התורה פרשת נחלות. התורה מעוניינת להסביר את עניין הנחלה בארץ, ענייני ירושה אחרים של כסף וזהב ובגדים ושאר ובגדות, את דבר חלק התורה, תסתדרו לפי החוקים שלכם. עניין הירושה בארץ נוגע לפיתוח הנפש, נוגע לשמות של הנחלה, את זה אתה יכול להסביר בצורה חוקית, ובשביל זה פרשת הנחלות שאנחנו קראנו. כשאנחנו נוגעים לסוף ספר במדבר, וקורא לסיפור חם נוסף, הוא המשך של הסיפור הקודם. באים קרובי המשפחה של בנות צלופחד, משבט מנשה, לא סתם משבט מנשה, אלא ממש מאותה משפחה של גלעד בן מחיר בן מנשה. באים ואומרים, מה שהשם ציווה עלול לגרום לתקלה. שהרי היה לו במחרות הם עמוקות, כמו שהגירו בהתחלה. הם נמדו להתחתן, עוד אחד הם התחתנו. איך יש חמש בנות רווקות זאת תעלומה הזאת? לא, אני לא צוחק, כלומר, רמתי שגיל הנישואים של בת בחברה הקדומה היה גיל הבגרות המינית. איך יש חמש בנות שעדיין הן כולן רווקות? אולי חלק היו עוד ילדות קטנות. באו חמש בנות ואומרות, לא באות, ואם בני משפחתם אומרים, הן התחתנו אמנם. הם יוכלו להתחתן עם מי שהם רוצות, הם התחתנו עם בני שבטים אחרים, לאן תלך מחלת לופחד? לבעלים שלהם ולבעלים שלהם. והבעלים והבנים שייכים למה? לשבט אחר. יצא שמחלת שבט מנשה תופסה ותתקצר בגלל שבנות לופחד, הוא שואל דמיין. טענה? אומר הקדוש ברוך הוא, צודקים? זה נראה ככה, אי אפשר להגיד צודקות צודקים, כי זה סותר. כמו עם הסיפור המפורסם על השח ועל החבית. או שהם צודקות, או שהם צודקים, איך אפשר יחד? אפשר. אומר הקדוש ברוך הוא, צריך להוסיף סעיף תיקון לפרשת מחלות. ומה חפיף התיקון הזה? קראנו על הפרק למדבר? קראנו. מה חפיף התיקון? נגבלת הנישואים של בנות צלופחד שיוכלו להתחתן רק עם בעלים משבט מנשה. פשוט. לא מרים, אבל גם לא נורא. נכון שזה מגביל את יכולת הנישואים החופשית של בנות צלופחד, אבל לא אומרים להם תתחתנו עם פרקיות, תתחתנו לבוא, השבט במסגרת מספיק גדולה כדי למצוא בשבט בעין. הרי אף אחד לא יבוא בטענה שמגבילים את זכותה של הבת להינשא, שאומרים מה שצריך להינשא עם יהודי ולא גוי. פשיט כזה, אנחנו כולנו חיים עם זה בשלום. אז תצמצמו עכשיו צמצום, ואמרו להם תתחתנו עם ימים משבטיכם ולא משבטים אחרים. ובאמת לא סוף אחד מקבלות את הדין ומוצאות להם חתנים, לא סתם, אלא בני בביניהם. כלומר, הן מתחתנות ממש בתוך המשפחה. טוב. ואז מה יוצא לזה? שהנחלה של ירושלים תישאר בתחומי שבט מנשה הערבי אגב, ולא תעבור לבנים של שבטים אחרים. ואז כולם יוצאים מרוצים. בנות צלופחד ירשו את אביהם, בני מנשה לא סבלו מזה שלקחו מהם את מחלת צלופחד לשבט אחר, וכולם יוצאים, ובנות צלופחד, אז כולם מרוצות שהם התחתנו עם בני גוביהם והכל טוב. ממש סיפור עם אבי אין. לא שומע. אבל הגלעד הזה הוא בעבר הירדן המערבי. ונחלתה... מתי הוא רואה את הסיפור הזה? כלומר, מתי הם ירשו את הנחלה בעצם? שיכנסו לארץ, ומתאום את הסור יהושע. באמת. הניסויים שיכנסו את הירושע, מתחתן הם יכולות כמחה. אבל את הירושע, הם ירשו אחר מעבר הירדן. עכשיו אנחנו באים להעלות את הבעיה הבאה. מכיוון שבשני המקרים יש הכללה של הדין לכל מקרה דומה, אז אנחנו, כלומר, מסביר, בנות ירושה יש הכללה של כל מקרה של נחלה, לא בנות צלופחד, ובנות יכולות להתחתן עם בעלים משבטיהם במקרה כזה, זה גם הופך להיות דין כללי. בואו נראה איפה כתוב בדין הכללי. בפסוק ח', פרק ל', פסוק ח', לכאן ירדת מחלה ממצב בני ישראל, לכאן ממשפחת מטה אביה לאישה. למה למשל בני ישראל? איש מחלת אבותם. כיוון שזה דין כללי, אתה מצפה ששני הדינים האלה יהיו לדורות עולם. ואיזה פלא, באים חז"ל ואומרים, אין הדינים שווים בין הדין. הדין שחוק משפחה משפחת מחלה שאין לך מבחרים הוא אכן דין לדעות עד היום הזה. הדין שצריכה להתחתן בעת הזאת עם די שבטה ועם די שבטים אחרים הנה, בדעת לפניכם, נקרא אמר רבי יוחנן, המשנה האחרונה במסכת תענית, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לצורת ב-15-14 מוחיון הכיפורים שבהם בנות ירושלים יצאות בכלי לבן שיעורים שלא לבש את משענו. ובנות ירושלים יצאות בחורות בקרמים ומאה לא אומרות, בחור, שם עליך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנת בנוי, תן עיניך במשפחה וכו' וכו'. אני חושב שכולם מכירים את המשנה הזאת. שואל במשנה במסכת תענית דף למד עמוד ב', אמר רבן שמעון בן גמליאל, זה ציטוט מהמשנה, לא היו ימים טובים ישראל כ-15 באבוך יום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים, כלומר, בסדר יום הכיפורים, משום דעית בי צליחה ומחלה, יש בו צליחה ומחלה, לכן זה יום טוב. וזה גם יום שניתנו בלוחות אחרונה. אז ברור שלא זה יום טוב. אבל מה פתאום 15 באב? 15 באב מה לי? אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא ובלבל. מה קורה שיתרו שבטים לבוא זה בזה? נישואים של בנות, הבנות תמיד יכולים להתנסה את זה עם בני שבטים, אומרים לא, אפילו בנות שירושות מחלה רשאיות להתחתן עכשיו עם בני שבטים אחרים. מתי תקנו את זה? מתי למדו שהדין של התורה נאמר בשביל לבוא הראשון של המכנסים לארץ? ביום 15 באב. השאלה היא ביום 15 באב באיזה שנה? מרחק מסרחת, כלומר די ברור שבתקופת השופטים כבר ביטלו חדים הזה של בנות שלוחה חיילות לנושא רק לבעלים משלטם. מרחק מסרחת, חכמים קדמונים ביטלו את זה. איפה אני לוקח את זה שחכמים קדמונים הם שביטלו את זה? כי הרקע לכל דברי הגמרא הזאת על 15 באב לא מפורש בגמרא וגם לא נאמר דברי התרשנים, אבל בעיניי זה פשיטה. הרקע נמצא בסוף ספר שופטים. זוכרים מה כתוב בסוף ספר שופטים? חד המחולות בשילו. זה בעצם מה שהמשנה מתארת, זה חזרה לחד המחולות בשילו שהבנות רוקדות ובחורים באים וחוטפים להם בנות להתחתן איתם. בעצם כבר בתקופה בשופטים בדברי הבאה עובדו את הבנות לחולות הקרמיים ואת הבחורים לבוא למצוא להם בנות ולהתחתן איתם, וכמובן ללא שום מגבלה שופטית. אז זה בעצם כבר בימי השופטים למדו שהדין של בנות לפחד להתחתן עם בני מנשה הוא דין לשעתו ולא לדורות. שואלת הגמרא, מה הגירוש? מה הדרשו? איך אמר? הרי כתוב בתורה שזה דין כללי. מאיפה הם לקחו וצמצמו את זה רק לדור הראשון? אומרת הגמרא, הם דרשו את הפסוק, זה הדבר שהסיבה שלהם לבנות לפחד. זה הדבר, דבר זה לא מהן נוהג, אלא בדור זה. כדאי לדעת שבכל מקום כמעט שבתורה כתוב זה הדבר, זה דין לשעתו. אמרנו עם אסף את כל המקומות האלה, זה הראה שזה ממש כמעט שיפתי. כל מקום שכתוב זה הדבר, פרושו, זה הדבר לשעה זו. אז יוצא שהדין של סוף ספר במדבר שלו, הוא לא דין לדורות. תודה. למה לא? הרבה של בני מנשה יכולה להתאם בכל דבר בבר. למה זה רק נחלה בבר? למה הבנות יעדים את הנחלה לבי עליהם ולבניהם אחריהם? וזה יעבור, ואם הם יהיו משבטים אחרים, אז תיגרע נחלתנו. מה? יש כאן שאלות נוספות. למה בכלל ביטלו את הדין הזה? למה עשו יום טוב? יום טוב לכבוד מה? לכבוד מי? קבוצה קטנה של בנות שהציבו עכשיו את המגבלה שגמרו עם בלה רבה נורחה שהתחתנו עם בני שבטה רבצה כזה לא נורח, אז הציבו עכשיו את המגבלה הזאת ובנות הרבה שהציבו את המגבלה על ניבות קטנה של בנות עשו יום במקום ישראל. זה דבר פלא ממש. המפרשים כאן לא מתקשו בשאלה הזאת. למה צריך לעשות יום טוב לכלל עם ישראל בגלל כמה בנות? ואיזה גזירה, אין כלום מהבנות האלה. אמרו, במקום שתתחתנו עם בני שבטך, אז יכולות להתחתן גם עם בנים של שבטים אחרים. מה הפשר הזה כבר? טוב, יש עוד 10 דקות, נכון? בסדר. נכון, אז מה, אנחנו לא יודעים מתי בדיוק היה פילגש בגבעה, זה שזה בסוף ספר שופטים, זה לא אומר שזה היה בסוף. ובכן, בקיצור, אני מוכן להסביר לכם את העניין הזה. החיים שהתורה מייעדת לעם ישראל, לארץ ישראל, הם חיים שבטיים. יש להעריך הרבה בדבר הזה, אבל אמר בקיצור נמרץ. היחידה החברתית שאליה שייך אדם ישראל אינה המדינה אלא השבט. והאור של החיים הישראליים שאותו מייעד את התורה איננו אופי של מדינה ריכוזית, אלא אופי של חיים אנכיים של שבטים שכל שבט מנהל את חייו בפני עצמו. זה האידיאל החברתי. אני יודע שהדברים האלה משונים קצת, אבל כל מי שמעיין בתנ"ך, זה האידיאל החברתי. לא מלך ולא מדינה, אלא ברית שבטים שכל שבט חל בפינתו שלו, הזקנים מנהלים את חיי השבט, וכשיש צורך לאומי להתאחד, מתאחדים השבטים למלחמות משותפות וכדומה. זה לא עבר כל כך בספר שופטים, ובגלל שזה לא עבר, הקימו את המלוכה. וזה היה דבר מאוד מצער ומאוד כואב. עכשיו, לכן התורה מצווה, איש ונחלה עבודה נדבקו בני ישראל. צריך לשמור את החלטה שבטית ולא למלוך בה, מכיוון שכל החיים הלאומיים קשורים ביחידות שחיות בנחלות של שבטים. מצד שני, צריך לדאוג גם שיהיה עם ישראל עם אחד. אם כל השבט יתבצר לנחלתו, יתחתן בתוך עצמו, העם יתפרד, העם יתפרד לשבטים שבטים, ולא יתן להם שום אחדות. תרוצה הדבר הזה, נישואים עם בנות משבטים אחרים. יש חברות בעולם שהדבר הזה הוא חוק מחייב. להינשא רק עם בנות משבט אחר. לשיטה הזאת קוראים הסוציולוגים, האנתרופולוגים, אקסוגמיה. כלומר, נשיאה נשארו בחוץ. איך זה בישראל, אבל מה יש? רשות, בני חפשת שאלות להתחתן עם כל הדרך עם כל השבט. זה יוצר קרבה משפחה בין השבטים. במיוחד עם השבטה, והמרושה, ובדקות בין חיי השבט עצמו. כי הבנות לא יושבת מחלה, וממנה לא מקבלת מחלות השבטים. עוד פעם, הניסויים הרשתיים יוצרים קרבה משפחה וקרבה בין השבטים כולם, ויופכות את עם ישראל לעם אחד. הדבקות בחיים, העובדה שהנחלה עוברת מאב לבנו, שומעת על המסגרת השבטית ועל החיים שהתורה מייעדת לעם ישראל בארצו, חיים במסגרת שבטית. והנה באות בנות שלוחיו, ומבקשות לרשת סביהם, ובאים בני שבטם ואומרים, אז הם יקחו מהנחלה, יש כאן איזו סתירה. אומר הקדוש ברוך הוא, גובר שיקוש של התבדלות שבטית, השיקול הזה של אחדות לאומית. לא אחדות לאומית אומר קצת אצל מעט בנות, אבל זה פגיעה באחדות הלאומית שמתבטאת על ידי נישואים חופשיים לכל בני השבטים כולה, כדי שהדבקות בנחלת השבט לא תיפגע. דבר הזה היה קשה בעיני חכמי ישראל, שעל חשבון ההתבדלות השבטית נפגעת האחדות הלאומית. וכאשר מצאו דרשה לדרוש שעל פי הדין היוצר חלוץ בין השבטים, אפילו חלוץ קטן, אפילו חלוץ סמלי, כאשר ביטלו את החלוץ הזה עשו יום טוב לישראל. יום טוב לישראל על מה? על כך שהחזירו השיווי המשקל בין שתי המטרות. מטרה ההתבדלות בנחלתו של השבט מבחינת גיאוגרפית, ומטרה האחדות על ידי נישואים חופשיים לגמרי בין השבטים. עשו יום טוב מזה. השאלה היא עדיין במקומה עומדת, והיא מה? למה הדין הזה היה רק לשעתו ולא דין לדורות? מה ההיגיון של הדבר הזה? מי שהסביר לנו את ההיגיון הוא רמב"ם, ודבריו מאירים והוא מצולח לכם על הדעת. והדעת אותנו שדרשו דבר הרבה שאין הרגל הבדור זה בלבד, כי זה היה כתוב שאם ימות אדם מן היום היום עד שתחלק הארץ לשבטיהם, כלומר בדור הראשון, ותהיה ביתו לרשת אותו, לא תנסה לשבט אחר, שלא יבוא אבי שהוא בעת החילוק, חילוק הארץ, לקחת לו נחלה בתוך מטה אחר. כי הקפדה תהיה יותר גדולה בעת החילוק, שלא יתערבו השבטים בין זה בנחלה. כי אחרי כן כבר נודע לחלקם של כל שבט לשבט, ולא יקפידו כל כך. ובעבור שלא נודע זמן החילוק יסביר בכל הדור הראשון. הדברים הם פשוטים ומעילי עיניים. אם בנות לבחירת היו מתחתנות עם בנים משבטים אחרים, אז כבר בחלוקה הראשונה של השבט, ההפגות של בנות לבחירת היו מצטרפות לשבטים אחרים, זה היה משנה את כל הגבולות של בין השבטים. תחשבו לך על בנות צלופה, תחפילו בנות צלופה בעוד מיני המקרים של בנות שרושות מחלה, כל שבטים חלופים שלך השתנה. ואתה מעוניינת בגבולות בין השבטים, איפה הם מפורטים הגבולות האלה, המדויקים ובצירות רבה, בספר יהושע. אבל היה צריך לעשות כל מיני מוגעים, כל מיני תרגילים, וכל החלוקה של החלטה הייתה משתנה. לכן דבר הרבה, סיבה כן שבנות יורשות מחלה התחתנו רק עם בחורים מבני שבטם, כדי שהחנוכה הראשונה של החץ לא תיפגע. עכשיו החנוכה של ספר יהושע מתקיימה, ואין בנות שיוצרות מובלעות, כי כל הדברות האלה של יורשות מחלה התחתנו עם בנים משבטם. זה ברור? עכשיו, בדורות הבאים, כבר בן, התחום המוניציפלי של כל שבט ושבט כבר קבוע ברשום ההפכות. אם יחד לחלוט הרבה מחלה תתחתן עם מישהו משבט אחר, אז מה יוצא? שהשבט האחר לא יבריח שום דבר מזה, אלא אותו בן שבט אחר שירש מחלה הוא יהיה בעצם כמו גן בשבט שאלה הוא יצטרף. אז זה מובן השנייה, כלומר בלב של חלוטה אחת קבוע גבולות השבטים, זה לא יחד לזה. אם יש שבט שבורשת מחלה מתחבן עם בן שבט אחר, הוא יהיה אורך בשבט של אלוהים נכנס. התחום השבטים כבר נקבע בעצם. זה מה שמסביר הרמב"ם, זה כל כך יפה. כלומר, אחרי שקבעת את הגבולות המוניציפליים, אין צורך יותר לדאוג, ומיני להבין הזה היה דין לשעתו ולא דין לדורות. ומכיוון שככה עשו ים אותם לישראל, עכשיו, למרות שכבר השיעור עומד להסתיים, אנחנו נעיר עוד הערה חשובה מאוד. חבל שאין לנו זמן לפתח אותה. בתחתית הבאה שמונח לפניכם, יש טבלת השוואה בין סיפור בנות צלופחד בפרשת פנחס, לבין סיפור הנישואים של בנות צלופחד בפרשת מסעי. ולהפתעתנו, אנחנו מגלים שהתורה משתמשת באותם מילים לתאר את הדברים. ותקרבו בנות צלופחד בן חפר, ויקרבו ראשי האבות, בן גלעד בן מחריב בן מנשה, בני גלעד בן מחריב בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ממשפחות בני יוסף, וכאילו הפסיקו את זה. ותעמוד לפני משה, וידברו לפני משה, ולפני הנשיאים, ולפני הנשיאים, למעור ויאמרו, לכם גבר השם אבינו, שאומרים בנות צלופחד, אומרים הקרובים שלהם, ונגרם חלקם מן החלקה, ובוטנו, ובוטנו משתמשים. וגם התגובה של השם את התגובה, כן בנות צלופחד עבור, כן אתם מיוסף, בוגרים. זה פשוט נראה כאילו העתיקו את הסיפור. בואו נשאר לכם, הנוגש כבר הגיע. בסדר, התפיסה הספרותית שלי הביאה אותי למסקנה שאין כאן בכלל שני סיפורים, אלא יש כאן שתי מחציות של סיפור אחד. שתי מחציות שוות באורכן, פחות או יותר, שמקבילות בסדר הדברים ומקבילות אפילו במילים. זה סיפור אחד בעצם. ובאמת פרשנים מודרניים תמדו. מדוע הסיפור בפרק המדון לא כתוב מיד עם הסיפור בפרק הזה? זה סיפור אחד שחלקה שתי מחציותיו הופרדו זו מזו, אבל אם אנחנו נכתוב אותם יחד ונקביל אותם זו לזו, אז טבלת המבנה של הסיפור נמצאת פה לפניכם. מחצית א' من بعد الدعالات بدخل في ايه فقدرات عباد الوقت الطاولين ومن يدي طبعا لا وفردات الفوين ده من ازاي غسيتي لو مخب الكذار ليلك وعلى ده نمزكت אז אחר כך נשאלת השאלה הבאה, הרי לא מתאים הקבלה כזאת, הרי בין שני הסיפורים קיים מוזור. בני מנשם נוחים ונחשיך את הסבבו של בנות נופחה, והם בעצם כביכול חולה של בנות נופחה. עובדה כבר שבחור עשה פשרה בין שני התחנות, אבל שתי התחנות הן מנוגדה. איך אפשר להתאים את שתי התחנות באותו סגנון, לך נגרחת על אבינו ונגרחת חלטה לחלט אבותינו. ולך תגובה שווקית, כי בנות נופחה בזור, כן, זה בגלל יוסף דוברים. אבל אם יש שתי קבוצות האלה, בנות נופחה וקרובי משפחתם, יש מת חסום! ופה אתה לא כאילו עושה אותו דבר. התשובה היא שבעומק הדבר, מטרה אחת משותפת לאלה ולאלה, וזה לרשת את הארץ ולא להפסיד את המחלה בה. זה חשוב מאוד לבנות סלופך בגלל שם אביהם, זה חשוב מאוד לבני המשפחתם של בנות סלופך משום השבת של היוצאים. בסך הכל מניע אחד מניע את שני אלה, וזה אהבת הארץ והחפץ הגדול לזכות בירושת הארץ. אני כבר אומר אמן. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, מכיוון שהם באו אחרי דבריהם בנימוס או בדרך ארץ, אלה צודקות ואין הם חכים. כן, בני המשפחה הזאת, כן, בני המשפחה הזאת, ואנחנו נחזור אליהם שלך, כולם יצאו מרוצים.